כאן עוד. להתחבר לחדשות בכל זמן שתרצו.
פוליטיקן, הסקט הבחירות של כאן חדשות.
טוב, אז אף אחד מאיתנו לא חשב שנחזור לכאן כל כך מהר, אבל הפוליטיקה הישראלית לא מפסיקה להפתיע. והנה אנחנו שוב בפרק מיוחד של פוליטיקן, הסקט הבחירות של כאן חדשות בדיגיטל, מנסים לנתח איך הגענו לשתי מערכות בחירות בהפרש של חודש וחצי. אפילו סדרני הכנסת עוד לא הספיקו להכיר עשרות פרצופים חדשים, אז אנחנו ננסה להבין עכשיו כמה דברים על הפרצוף של הפוליטיקה הישראלית כולה. אופיר ברק עורך, הטכנאי אריאל מור, אני רן בנימיני. עוד מעט נדבר עם זאב קם, כתבנו בכנסת, על המהלכים הפוליטיים האחרונים שהובילו למצב הזה, אבל בואו נתחיל במבט כללי ורחב יותר. שלום, דוקטור אסף שפירא.
שלום.
ראש המכון לרפורמות פוליטיות במכון הישראלי לדמוקרטיה. עוד מעט נדבר על איך הגענו למצב הזה, שתי מערכות בחירות בהפרש של כמה חודשים. לפני הכל, אתה חוקר כבר שנים את הפוליטיקה הישראלית, אבל אתה גם אזרח ישראלי, אתה מצליח? אפשר בכלל לשמור על איזה ריחוק כשמסתכלים על כל התוהו ובוהו הזה?
תראה, במובן מסוים, העובדה שאני אזרח ישראלי ואזרח ישראלי שמגדיר את עצמו כמעורב מבחינה פוליטית, עוזרת לי. זה נותן לי מוטיבציה בעבודה. אני מרגיש שאני פועל למען שיפור הדמוקרטיה הישראלית, הפוליטיקה הישראלית. במובן מסוים זה גם מפריע, ואפשר לספק דוגמה פשוטה. כשאני מסתכל על השאלה האם אני מרוצה מהקדמת הבחירות או לא, אז יכולה להיות לי עמדה פוליטית מסוימת ויכולה להיות לי עמדה מקצועית מסוימת. אחת הדרכים המרכזיות שבאמצעותה אני קצת שומר על רחוק או מצליח להיות אובייקטיבי לגבי מה טוב למערכת הפוליטית בישראל בניטרול הדעות הפוליטיות שלי, זה מבט השוואתי. כלומר, אני יכול להסתכל ולהגיד, בהשוואה למדינות אחרות, בישראל נערכו לאחרונה יותר מדי מערכות בחירות. תדירות הבחירות בישראל גבוהה מדי, וזה פוגע במשילות בישראל. וככה, באמצעות המבט ההשוואתי, אני באמת מצליח לשמור על ריחוק מסוים, ועדיין להרגיש שאני תורם למערכת הפוליטית בישראל.
אז בדיוק בנקודה הזאת של מבט השוואתי, בואו ניקח לדוגמה מדינה אחת באירופה, שלא אנחנו בחרנו, אלא ראש הממשלה הוא זה שהזכיר אותה. הנה קטע.
אין שום סיבה לגרור את המדינה לבחירות מיותרות שיעלו הון עתק וישתקו את כולנו. עוד חצי שנה, מה אנחנו רואה? הפכנו למה שפעם הייתה איטליה? שנמצאים במשבר אלקטורלי פרמננטי? אנחנו מדינת ישראל. אנחנו מדינה חזקה.
איטליה. למה דווקא איטליה מכל המדינות?
איטליה היא סמל למשבר, למדינה שנמצאת או נמצאה יותר במשבר משילותי אקוטי. צריך להגיד שככל שנתניהו דיבר על הקדמת הבחירות, והוא דיבר על הקדמת הבחירות, איטליה היא דוגמה גרועה. באיטליה יש בחירות בתדירות בכלל לא גבוהה. מאז שנות ה-90 היו בחירות באיטליה כל יותר מארבע שנים. הצבא הרבה יותר טוב מאשר ישראל. כן, מבחינת חילופי ממשלות וחילופי ראשי ממשלות, איטליה באמת נמצאת במקום לא טוב, ובוודאי נמצאה במקום לא טוב בשנות ה-70 וה-80. אבל אני חושב שמעבר לאנקדוטה של איטליה, שהיא כאמור לא מדויקת לגמרי, כן צריך לומר את האמת שישראל נמצאת במשבר משילותי וגם במשבר אלקטורלי מבחינת הקדמת הבחירות מאז שנות ה-90. הנתונים מלמדים שמאז אמצע שנות ה-90, מאז 1995, יש בחירות בישראל כל פחות משלוש שנים, 2.9 שנים. וזה אם אני לא סופר את הבחירות המיוחדות לראשות הממשלה ב-2001. אם אני סופר אותם, זה יורד ל-2.6 שנים. בהשוואה לדמוקרטיות אחרות, ואנחנו בדקנו את העניין, ישראל היא כמעט המדינה שיש בה את הבחירות הכי תחופות, לעתים הכי קרובות. רק יוון עם כל 2.4 שנים, אז הבחירות שם תחופות יותר. מדינות אחרות, כולל איטליה, כולל כל הדמוקרטיות המבוססות האחרות, הבחירות בהן פחות תחופות. הפרלמנט מכהן לתקופות ממושכות יותר כל פעם. אז במובן הזה, ישראל נמצאת במשבר אלקטורלי מבחינת הקדמת הבחירות.
זהו, המשבר האלקטורלי הוא הבעיה. הבחירות התחופות הן רק הסימפטום.
הבחירות התחופות, לא הייתי אומר שהן רק הסימפטום, הן אולי, הן גם סימפטום לתהליכים מסוימים, או למציאות מסוימת שאני תכף אדבר עליה, אבל הן גם גורמים בעצמם לבעיות קשות. כי הקדמת הבחירות, אוקיי, יש לזה נזק מבחינה דמוקרטית, מבחינת אחוזי ההשתתפות, זה מוריד את אחוזי ההשתתפות בבחירות, מבחינת התפיסה הציבורית לגבי מהות הבחירות וחשיבות הבחירות, אבל הנזק המשמעותי ביותר הוא מבחינת המשילות, מבחינת העובדה שממשלות בישראל מתחלפות כל תקופה קצרה, ושרים בישראל מתחלפים כל תקופה קצרה. למשל, ניקח את משרד החינוך, שזה משרד שמאוד קל לנו להבין למה חשוב ששר חינוך יכהן בתפקידו תקופה ארוכה. אני מדבר לפחות בתור אבא לילדים שחלקם לומדים במערכת החינוך. קל לי מאוד להבין למה אני רוצה ששר חינוך יכהן בישראל תקופה ארוכה ויוכל להניע תהליכים ארוכי טווח, יוכל ללמוד את המקצוע, להיכנס למקצוע, לגבש מדיניות ולהניע תהליכים ארוכי טווח. ואנחנו רואים שמאז שנות ה-90, מאז אמצע שנות ה-90, שר חינוך בישראל מתחלף בממוצע כל 2.2 שנים, כל קצת יותר משנתיים. זה פרק זמן קצר ביותר.
אי אפשר לעשות כמעט כלום, אני מגזים, אבל אי אפשר לעשות כלום.
אתה צודק לגמרי, אפשר לקחת בתור דוגמה שאנחנו זוכרים את המקרה של שי פירון מיש עתיד. הוא התמנה לשר חינוך ב-2013, הניע את התהליך של למידה משמעותית, וב-2015, כשלדעתי רוב המורים והמנהלים עוד לא לגמרי הבינו מה זה למידה משמעותית ואיך מקדמים ומודדים למידה משמעותית, הוא התחלף בנפתלי בנט ולא הצליח לקדם את הרפורמה שלו. נפתלי בנט אמנם כיהן יחסית הרבה, אבל המגמה הברורה היא שמאז אמצע שנות ה-90, שר חינוך בישראל מכהן מעט מדי ולא מצליח להניע תהליכים ארוכי טווח. וכך, ריבוי הבחירות בישראל שגורר ריבוי ממשלות ושרים פוגע פגיעה קשה במשילות בישראל.
למעשה, המערכת הפוליטית בישראל חולה?
חולה זה הגדרה, לא יודע אם קצת קיצונית, אבל אני תמיד מנסה להיות חיובי. המערכת הפוליטית בישראל היא בסך הכל מערכת פוליטית מתפקדת, ששומרת על דמוקרטיה ליברלית, אפשר להגיד, למרות שיש סכנות בפני הדמוקרטיה הליברלית הזאת, אבל היא שומרת על דמוקרטיה ליברלית מתפקדת במשך 71 שנה, בנסיבות לא פשוטות בכלל, והיא הגיעה להישגים גדולים. עם זאת, במיוחד מאז שנות ה-90, היא נקלעה למשבר, שוב, אלקטורלי ומשילותי לא פשוט, שמתבטא בין השאר בהקדמת הבחירות ובריבוי ממשלות וחילופי ממשלות. וצריך לשאול את עצמנו באמת מה הגורמים למשבר המשילותי.
שאלה מצוינת.
תראה, למה מוקדמות בחירות בישראל? זו שאלה לא פשוטה, כי לכאורה אם מסתכלים על דמוקרטיות פרלמנטריות אחרות, כמעט בכל הדמוקרטיות הפרלמנטריות אפשר להקדים את הבחירות. נורווגיה ושוויץ זה דוגמאות יוצאות דופן שיש בהן מה שנקרא fixed terms, כלומר שכהונת הפרלמנט היא קצובה מראש ל-4 או 5 שנים ואי אפשר להקדים את הבחירות. בכל הדמוקרטיות הפרלמנטריות האחרות אפשר להקדים את הבחירות, ובצדק. כי בדמוקרטיה פרלמנטרית תמיד יש סכנה שבגלל ההרכב הפוליטי של הפרלמנט לא יכולה לקום בו ממשלה מתפקדת. ואם לא יכולה לקום ממשלה מתפקדת, אנחנו לא נרצה לגרור את הפרלמנט לכהונה של 4 שנים, רק כי כדי שישלים 4 שנות כהונה, אנחנו כן נרצה במצבים מסוימים ללכת לבחירות כדי שאחרי הבחירות תוכל לקום ממשלה מתפקדת. אבל בכל זאת, ראינו שבישראל, בהשוואה למדינות אחרות ובהשוואה לישראל בעבר, הבחירות מוקדמות לעתים קרובות מדי. אז למה זה קורה? קודם כל, יש עניין שאני פחות מתעסק בו בעבודה היומיומית שלי, אבל הוא עניין חשוב של תרבות פוליטית. התקבעה בישראל, בקרב הפוליטיקאים, איזושהי תרבות פוליטית, איזושהי תפיסה שלפיה זה לגיטימי, ואפילו מחויב המציאות להקדים את הבחירות.
כן, אחרי 2.5 שנים כבר מתחילים להסתכל על בחירות, לדבר בחירות, 3 שנים זה כבר אוקיי, זה אמור לקרות אוטוטו, מתחילים אפילו להיכנס לאיזשהו אסק.
בדיוק, בדיוק. הפעם האחרונה שהבחירות בישראל התקיימו במועדן, הייתה ב-1988. מאז למעלה מ-30 שנה, הבחירות תמיד מוקדמות. ובמרבית המקרים, אתה צודק להם גם מוקדמות, בערך בשנה. הכנסת קיינה בין 1996 ל-1999, בין 2003 ל-2006, בין 2006 ל-2009, כל פעם 3 שנים, כשאחרי 2.5 או 3 שנים המערכת מתחילה להיכנס לאיזשהו משבר שקשור להתכוננות לבחירות, פורץ משבר קואליציוני והבחירות מוקדמות. אבל יש תפיסה בקרב הפוליטיקאים שזה מה שקורה וזה מה שצריך לקרות, וזו תפיסה מאוד קלוקלת.
מה שורש התפיסה הזאת?
קשה לדעת. התפיסה הזאת נגרמה גם בגלל נסיבות קצת אובייקטיביות. כשאתה מסתכל, אז ב-1992 הבחירות הוקדמו בצדק, כי הייתה ועידת מדריד, והמפלגות הימין הקיצוני, מולדת, התחייה הצומת, התנגדו לוועידת מדריד. הגיוני לגמרי. ב-1996 היה רצח רבין. אמנם פרס לא היה חייב להקדים את הבחירות, כי הוא הקים ממשלה אחרי רצח רבין, אבל הגיוני אחרי רצח רבין להקדים את הבחירות. ופשוט, לאט לאט, נוצרה באמת התפיסה הזאת, ממקרה אחד לגיטימי, או שני מקרים לגיטימיים, נוצרה התפיסה שזה מאוד הגיוני להקדים את הבחירות.
וגם יכול להיות שלפוליטיקאים שלנו אין סבלנות. רוצים להגיע כבר לשדרג את הג'וב הבא, או באופוזיציה רוצים להרכיב ממשלה כבר מהיום הראשון. מי שבממשלה רוצה לשדרג את עצמו ולהתקדם עוד הלאה. ואחרי 3 שנים כבר מסתכלים על זה ברצינות.
נכון, באופן כללי זה נכון שיש תפיסה, למשל בקרב חברי כנסת, שזה פחות חשוב להיות חבר כנסת, והרבה יותר חשוב להיות שר בממשלה, ולכן הם לא התנגדו לפחות להקדמת הבחירות. חברי כנסת שיודעים שיש להם סיכוי לשדרג את המעמד שלהם, לא התנגדו כי הם רוצים להיות שרים. וכל שר לא התנגד לבחירות, כי אם הוא חושב שיש לו סיכוי לשדרג את המעמד שלו ולהפוך לשר בכיר יותר. אבל זאת תרבות פוליטית קלוקלת שאני חושב שראוי לתקן. וחוץ מזה, יש בהחלט סיבות שאני קורא להם סיבות יותר מוסדיות, שקשורות לכללי המשחק, לחוקים, לנורמות בפרלמנט, שגורמות לכך שהבחירות בישראל יהיו תכופות מדי. סיבה אחת היא הכנסת, כפרלמנט, הכנסת יכולה לפזר את עצמה, לפזר את עצמה ולהקדים את הבחירות ברוב של 61 חברי כנסת. זה מנגנון די נדיר בדמוקרטיות, בדמוקרטיות פרלמנטריות. גם הפרלמנט הבריטי יכול לעשות את זה, וגם הפרלמנט האוסטרי יכול לעשות את זה. בשאר הדמוקרטיות הפרלמנטריות זה לא קיים. מי שבדרך כלל מפזר שם את הפרלמנט ומקדים את הבחירות, אם זה קורה, זה ראש הרשות המבצעת, כלומר ראש הממשלה, בהסכמת ראש המדינה, בהסכמת המלכה בבריטניה או הנשיא בגרמניה. למשל, לפעמים ההסכמה הזאת היא הסכמה פורמלית בלבד, לפעמים ראש המדינה כן יכול באמת להתנגד להקדמת הבחירות, אבל המנגנון של פיזור הפרלמנט על ידי עצמו זה מנגנון די נדיר שקיים בישראל, וצריך אולי לשקול לתקן אותו או לפחות להקשות על פיזור הכנסת בידי עצמה, למשל לקבוע שהכנסת תוכל לפזר את עצמה ולהקדים את הבחירות רק ברוב של 65 או 70 חברי כנסת.
בואו נמקד את הרזולוציה בבחירות 2019 ב', בכל הבלגן שאנחנו נמצאים בתוכו בעיצומו ממש עכשיו. זה אפילו חמור יותר, יוצא דופן יותר מכל מה שהזכרת בהיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית. דבר כזה באמת לא היה. אגב, אפרופו הכנסת מפזרת את עצמה, הכנסת הזאת לא רצתה לפזר את עצמה. הרשות המבצעת, ובעיקר מי שעומד בראשה נתניהו, בעצם הכריח את הרשות המחוקקת לפזר את עצמה. אפשר לומר כך, הכנסת... נאמר, פיזרה את עצמה לדעת.
הכנסת פיזרה את עצמה לדעת, אבל הרשה לי לחלוק עליך. החוק קובע, וזה סעיף מפורש בחוק יסוד הממשלה, שקובע שגם במסגרת הליך הרכבת הממשלה, בכל שלב הכנסת יכולה לפזר את עצמה. הכנסת היא שפיזרה את עצמה, כיוון שנדרשים 61 חברי כנסת.
לנתניהו... חבר כנסת שהצביע בעד פיזור הכנסת לא רצה את זה באמת.
אז הם צריכים לשאול את עצמם למה הם הצביעו בעד. עכשיו אני לא מדבר על חברי סיעת הליכוד. אוקיי, בליכוד יש משמעת סיעתית, הגיוני שהם ילכו לפי רצון יושב ראש המפלגה או החלטת הסיעה. איחוד מפלגות הימין, ש"ס, יהדות התורה ועל אחת כמה וכמה הסיעות הערביות לא היו כפופות לשום שום משמעת קואליציונית, כי אין קואליציה.
אז מה קרה?
אני לא פרשן פוליטי. הפרשנות הפוליטית היא פרשנות פוליטית, אבל צריך להגיד שהעובדה או המטרה של הסעיף בחוק יסוד הממשלה שמאפשר לכנסת לפזר את עצמה, המטרה היא בעצם שבמצב שבו די ברור שאי אפשר להרכיב ממשלה חלופית, לא נצטרך להיגרר לעוד 28 ימים של ניסיון להרכיב ממשלה, לא נבזבז את הזמן הזה, אלא נלך ישר לבחירות, וההיגיון הוא שאם... הצליחו לגייס 61 חברי כנסת שתומכים בהקדמת הבחירות, למרות שחלקם יודעים שהם לא ייבחרו מחדש, למרות שגם מי שיודע שהוא ייבחר מחדש יודע שהוא יצטרך לעבור את הסיוט של מסע בחירות וקמפיין בחירות עוד פעם, אם למרות הכל הצליחו לגייס 61 חברי כנסת, אז יש היגיון בפיזור הכנסת. ובהיבט הזה, ביבי לא ניצל לקונה בחוק או פרצה בחוק, הוא לגמרי הלך לפי חוק יסוד הממשלה, הצליח לשכנע 61 חברי כנסת, והכנסת פיזרה את עצמה. צריך להגיד גם שלפי חוות דעת של היועץ המשפטי של הכנסת, היה לינון, זו לא הייתה בכלל הצעת חוק ממשלתית, כי הוא קבע שזו לא יכולה להיות הצעת חוק ממשלתית לפיזור הכנסת, אלא הצעת חוק פרטית. אמנם של מיקי זוהר מהליכוד, אבל בכל זאת הצעת חוק פרטית. כך שמכל הבחינות האלה אני חולק על האמירה שרק ביבי פיזר את הכנסת. ביבי תמך בזה, אבל הכנסת וחברי הכנסת הם שהחליטו להתפזר.
ועכשיו אנחנו כאמור הולכים לבחירות, כשהמפה הפוליטית שונה ממה שהכרת קודם. כלומר, ניקח את ישראל ביתנו בראשות ליברמן, התרגלנו להציב אותה כחלק מגוש הימין. עכשיו מדברים על גוש הימין וליברמן. לא מציבים אותו בשמאל מרכז, הוא מין גוש בפני עצמו.
דרך אגב, ביבי כן הציג אותו בשמאל, אבל מן הסתם הוא לא שמאל. אבל אני חייב להגיד משהו בהקשר הזה. אנחנו במכון הישראלי לדמוקרטיה עשינו סקר בקרב תומכי המפלגות לפני הבחירות. והסקר הזה מלמד בבירור שקואליציית הימין הטבעית היא קואליציה שמורכבת מהליכוד, איחוד מפלגות הימין, ש"ס ויהדות התורה. ישראל ביתנו היא לא חלק טבעי מהקואליציה הזאת, נכון? היא לא רחוקה מהקואליציה הזאת כמו העבודה ומרץ, גם לא כמו כחול לבן, ברור, אבל היא לא חלק טבעי מהקואליציה הזאת. בדקנו את עמדות הבוחרים, תומכי המפלגות, מבחינות דת ומדינה, מבחינות חברה וכלכלה, ערכים דמוקרטיים וחוץ וביטחון, בכל הנושאים האלה נמצא שבוחרי ישראל ביתנו ממוקמים הרבה יותר במרכז מאשר תומכי הליכוד, איחוד מפלגות הימין, ש"ס ויהדות התורה. אפילו בתחום של חוץ וביטחון, בוחרי ישראל ביתנו ממוקמים יותר במרכז. למשל, ששואלים אותם האם אתם בעד החלת הריבונות הישראלית בשטחים, אז בליכוד, ובוודאי בש"ס, יהדות התורה ואיחוד מפלגות הימין, יש רוב ברור להחלת ריבונות ישראל בשטחים. בוחרי ישראל ביתנו מסתייגים מזה, הרבה יותר ספקניים. ובמובן הזה, הצעד של ליברמן, של להסס להצטרף לממשלה, ולבסוף לא להצטרף לממשלה, גם אם הוא נובע מאינטרסים פוליטיים שאני לא עוסק בהם, הוא כן משקף מציאות אמיתית יותר בקרב, לפחות בקרב תומכי המפלגה הזאת.
אז זו המציאות של חיינו פה עכשיו, דוקטור אסף שפירא, ולו היו נותנים לך ולכם במכון הישראלי לדמוקרטיה את הכוח להחזיר את רכבת הפוליטיקה הישראלית למסילה הנכונה, למסלול הנכון, מה היו צריכים לעשות?
אני חושב שהבעיה העיקרית שממנה נובעות, לא כל, אבל חלק גדול מהבעיות של הפוליטיקה הישראלית, כולל הקדמת הבחירות, זה הפיצול הפרלמנטרי, הפיצול בכנסת. העובדה שבכנסת מכהנות יותר מדי סיעות, והסיעות הגדולות הן קטנות מדי, והסיעות הקטנות הן גדולות מדי. השלכת אחת מרכזית לענייננו, זה העובדה שכדי להקים ממשלה בישראל, אתה צריך לגייס הרבה מאוד סיעות. בואו נחשוב כמה סיעות נתניהו היה צריך כדי להרכיב את הממשלה ה-35, הוא לא הצליח להרכיב. כמובן הליכוד, אבל חוץ מזה הוא היה חייב את ש"ס, הוא היה חייב את יהדות התורה, הוא היה חייב את איחוד מפלגות הימין, והוא היה חייב את ישראל ביתנו. כחלון זה בונוס. הוא לא היה חייב אותו, הוא היה יכול לגייס 61 גם בלעדיו. 5 סיעות כדי להרכיב ממשלה, גם הממשלה הקודמת נשענה בשלבים מסוימים על 5 ואפילו 6 סיעות. זה מצב לא נורמלי לחלוטין. יש בפניי את הנתונים לגבי מספר המפלגות בקואליציה, 18 דמוקרטיות מבוססות, רק בישראל ב-2018 היו 5 סיעות בקואליציה. בהרבה מדינות, סיעה אחת, בחלק מהמדינות 2 סיעות, יש כמה מדינות בודדות עם 3 ו-4 סיעות. 5 סיעות זה רק ישראל מצטיינת בכך. סי ישראלי חדש. לא חדש, אבל סי ישראלי.
מפוקפק.
בהשוואה למדינות אחרות. עכשיו, אני חושב שהתוצאה של זה ברורה. שיש 5 סיעות, שהקואליציה גם תלויה בכל אחת מהן כדי לשמור על הרוב בכנסת, יש הרבה יותר סיכויים, ולו מבחינה סטטיסטית פשוטה, למשברים קואליציונים שיפרקו את הממשלה. סיעה אחת עושה בעיות, מחליטה לפרוש או מאיימת לפרוש, וזהו, הממשלה כבר בסכנה של איבוד הרוב הפרלמנטרי. שלא לדבר על כך שהדבר באמת גורם לסחטנות ולעובדה שצריך מסיעת השלטון, הליכוד במקרה הזה צריכה לשלם מחירים הרבה יותר גבוהים לסיעות אחרות מבחינת תקציבים, מבחינת מדיניות וכמובן מבחינת תפקידי שרים. העובדה שאביגדור ליברמן עם 5 מנדטים היה אמור להיות שר הביטחון זה מצב לחלוטין לא נורמלי. ברור שמשרד הביטחון, משרד כל כך חשוב, אמור להישאר אצל הליכוד, סיעה שמונה 35 מנדטים. אז זו הבעיה, ומכאן צריך לחשוב איך פותרים את הבעיה. פתרון אפשרי אחד היה יכול להיות תיאורטית העלאת אחוז החסימה. ישראל כבר העלתה את אחוז החסימה לרמה בהחלט סבירה. היא לא יכולה לעלות עוד הרבה את אחוז החסימה. אחוז חסימה שמעל 5% נחשב כבר לא דמוקרטי. בקיצור, די מיצינו את המסלול הזה. אנחנו היינו בעד. דרך אגב, העלאת אחוז החסימה, אני חושב שזה טוב שאין בכנסת סיעות יחיד או סיעות של שניים או שלושה חברים כמו שהיה בעבר, אבל מיצינו את המסלול הזה. צריך לחשוב על פתרונות אחרים, והפתרון שאנחנו במכון הישראלי לדמוקרטיה מציעים, וזה פתרון רדיקלי, אני מודע לזה שזה פתרון רדיקלי, אנחנו מודעים לכך, זה פתרון של שינוי שיטת הרכבת הממשלה, ומעבר לשיטה שאנחנו קוראים לה, ראש הרשימה הגדולה ביותר הוא ראש הממשלה. בשיטה הזאת, אחרי הבחירות, נדע מראש מי הולך להרכיב את הממשלה הבאה. לא תהיה ההתייעצות אצל הנשיא, אולי איזשהו הליך פורמלי בלבד, אבל לא התייעצות ממשית, יהיה ברור שראש הרשימה הגדולה ביותר הוא שמרכיב את הממשלה.
ראש הממשלה נתניהו כבר יזם, רצה ליזום הצעת חוק הזאת כבר בעבר, משהו שלא צלח.
מי המתנגדות הטבעיות, החשודות הטבעיות בהתנגדות להצעה כזאת? כמובן הסיעות הקטנות. הן מאוד טיפגנה מהצעה כזאת, כיוון שאם מה שחשוב זה מי הרשימה הגדולה ביותר, מי הסיעה הגדולה ביותר, ברור שחלק גדול מתומכי, למשל, איחוד מפלגות הימין, שרוצים שנתניהו יהיה ראש ממשלה, לא ייקחו סיכון, הם יצביעו לליכוד כדי לדאוג שנתניהו יהיה ראש ממשלה. אותו דבר, חלק גדול מתומכי העבודה, שרוצים שגנץ יהיה ראש ממשלה, לא יצביעו עבודה, אלא יצביעו כחול לבן, כדי לדאוג שגנץ יהיה ראש ממשלה.
אז איך הצעה כזאת יכולה לפתור? הרי עדיין ראש הממשלה או ראש המפלגה הגדולה ביותר, עדיין יצטרך מפלגות יותר קטנות כדי להקים קואליציה ולהגיע לפחות ל-61 חברי כנסת.
אז זה החלק השני של ההצעה. קודם כל, גם היום אין צורך רשמי ב-61, מספיק רוב רגיל כדי להקים את הממשלה. גם בהצבעת אמון בכנסת, בממשלה, גם רוב של 5-4 מאפשר לממשלה לקום. אבל נכון שהממשלה צריכה רוב. לפי ההצעה שלנו, זה החלק השני שלה, לא יהיה צורך בהצבעת אמון כדי להקים ממשלה. כיום חוק יסוד הממשלה קובע שמרכיב הממשלה בא לכנסת, מציג את הממשלה, את השרים, את קווי היסוד, והכנסת צריכה להביע אמון בממשלה. ההצעה שלנו היא לוותר על ההליך הזה. עכשיו, זה נשמע מוזר מאוד. גם לי זה היה נשמע מוזר מאוד בהתחלה, שהכנסת לא צריכה להביע אמון בממשלה. אבל השיטה הזאת מסתבר קיימת בלא מעט דמוקרטיות מפותחות ומבוססות. נורווגיה, שוודיה, איסלנד, ניו זילנד, יפן, דמוקרטיות נוספות, הפרלמנט לא חייב להביע אמון בממשלה כדי שהממשלה תקום. התפיסה היא הפוכה. התפיסה היא שיש ממשלה, הממשלה הגדולה ביותר שיכולה לקום היא הממשלה שקמה, גם אם אין לה רוב בפרלמנט, ואחר כך, אם הפרלמנט רוצה, אין בעיה, הוא יכול להחליף את הממשלה באי אמון, כמובן. האפשרות הזאת לא נשללת מהפרלמנט. אבל התפיסה היא שצריכה לקום ממשלה, וזאת תהיה הממשלה הגדולה ביותר שיכולה לקום, גם אם היא לא נהנית מרוב בכנסת.
מה הסיכוי של ההצעה הזאת לקרום אור וגידים?
הסיעות הקטנות צפויות להתנגד, כי הן יודעות שזה יפגע בהן באופן קריטי. למעשה, במצב כזה, סביר להניח שלמשל ישראל ביתנו בכלל לא הייתה רצה בבחירות האחרונות. אלא מתמודדת כנראה ברשימה משותפת עם הליכוד, כמו שקרה ב-2013, ואם היא הייתה מתמודדת לבד, היא הייתה מאוד נפגעת. אז הסיעות הקטנות התנגדו, הסיעות הגדולות בעיקרון צפויות לתמוך בכך, כי זה ישרת את האינטרסים שלהם, זה מאוד יגדיל את כוחן של הליכוד ושל כחול לבן. השאלה היא, האם הן יהיו מוכנות לאמץ החלטה והצעה שפועלת נגד האינטרסים של הסיעות הקטנות, או שהן יהיו כפופות יותר ללחצים קואליציונים? שוב, הערכות פוליטיות זה לא התחום שלי, אני רק יכול להגיד שאני חושב שהבחירות האחרונות שחוללו מצב חסר תקדים, פעם ראשונה בישראל שבו האדם שהנשיא הטיל עליו את הרכבת הממשלה אחרי בחירות לא מצליח, בהחלט מגבירים את הסיכוי שיהיה איזשהו לחץ ציבורי, תקשורתי, אולי פוליטי, באמת לשנות את השיטה כדי להבטיח שהמצב הזה לא יקרה שנית.
דוקטור אסף שפירא, ראש התוכנית לרפורמות פוליטיות במכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה שהגעת אלינו.
תודה רבה לך, מאוד נהניתי.
ושלום לכתבנו בכנסת זאב קם.
שלום רן.
מעכל כבר את העובדה שאתה שוב במערכת בחירות?
האמת שלא, אני חייב להגיד שהשבוע שעבר אנחנו קצת היינו מנותקים מהסיטואציה ומהמציאות, די עסקנו בלסקר את הדרמה שהתרחשה לפני ומאחורי הקלעים, רק בשבת, בסוף שבוע, כשמתנתקים מהכל ויושבים כדי להבין מה ומי, קולטים שאנחנו בעצם עכשיו לפני 5 חודשים נוספים, בכנות, אין לי כוח.
ומה אתה אומר לעצמך חוץ מאין לי כוח?
א', זה המיותר, אין ספק. אני לא תמצא אדם אחד, לא בתוך המערכת הפוליטית, לא בקרב הכתבים הפוליטיים, שחושב שיש סיבה אמיתית ללכת לבחירות, או שאי אפשר למצוא דרך אחרת, בין אם זה באמצעות הקמת קואליציה שהייתה אמורה לקום, בין אפילו באמצעות מתן מנדט למישהו אחר, כן? הרוב חושבים שאין בלעדיות רק לנתניהו לקבל מנדט מהנשיא. אפשר לפחות למצות את האפשרות שמשהו אחר יקרה, ובחירות יימנעו, אבל אתה יודע, כמו שאף פעם לא אפשר להגיד שאין סיכוי לשום דבר, מסתבר שמהיום גם אפשר להגיד שאין סיכוי שאין בחירות חדשות ישר אחרי בחירות, וגם את זה עכשיו אנחנו חווים פעם ראשונה.
אז דיברתי עם הרבה חברי כנסת מאחורי הקלעים, מהקואליציה, מהאופוזיציה, מין שמאל, כל אחד, אנשים אמרו לך, אנחנו לא רוצים בחירות, ובסופו של דבר, בשעת המבחן, בהצבעה, הצביעו בעד פיזור הכנסת. איך זה קורה שחברי כנסת פשוט מתאבדים פוליטית?
תראה, זו שאלה מעניינת. קודם כל צריך להגיד שאתה בעיקר מדבר על הליכודניקים, כי הרי בסוף, כשאתה אומר מתאבדים פוליטית, זה אותם ח"כים בשורות האחוריות, בעשירייה השלישית, נכון. אפילו הרביעית, שכנראה לא יחזרו, לפחות חלקם, איך הם עושים דבר כזה. הליכוד, לטוב ולרע, הדבר שמאפיין אותו מעל 70 שנה, זו העובדה שהוא לא נוגע ולא מערער על הסמכות של המנהיג. יש לו 4 מנהיגים בכל ההיסטוריה של הליכוד מאז שהוא קיים, ולא במקרה. אפילו אריאל שרון, שעקר יישובים, סילק אלפי יהודים בביתם מגוש קטיף, אפילו הוא לא הודח על ידי הליכוד, וזו סיטואציה מאוד קיצונית, מאוד יוצאת דופן, ועדיין לא הדיחו אותו. הוא בחר לעזוב אחרי זה מיוזמתו, למרות שרצו שהוא יישאר הליכודניקים. זה אומר שזה מגיע עד למצבים קיצוניים, אפילו מהסוג הזה. כן, אנשים מתאבדים פוליטית, העיקר לא להיות מסומנים כמי שיראו על המנהיג, כמישהו בעצם ניסו להדיח אותו, או בעקיפין מדיחים אותו, כי הרי זו המשמעות שאם היו מטילים על מישהו אחר את המנדט להרכיב קואליציה, המשמעות היא שבעצם בעקיפין מי שלא בא להצביע על החוק לפיזור הכנסת, הוא דאג וגרם לכך שהמנהיג יודח. זה לא אומר אגב רן שלא דיברו על זה, ולא חשבו על זה. היו שיחות של ח"כים בליכוד בינם לבין עצמם, בינם לבין ח"כים במפלגות אחרות, כי בדיוק על זה חשבו. מה, אנחנו במו ידינו נתאבד, נפזר את עצמנו? אז דיברו, חשבו, שקלו, בסוף אף אחד לא עז.
ואחרי פרק זמן מסוים, אחרי ההצבעה שהעשן מתפוגג, אתה מצליח להבין מה היה באמת כאן? כי הרי לא מדובר, לכאורה מדובר פה בחוק הגיוס, אבל זאת לא הסיבה.
תראה, אני חייב להגיד לך שאני דווקא מאלה שאולי סוג של old fashion בעניין הזה, מהשיחות הארוכות שאני ניהלתי, אני הגעתי למסקנה שאם ברגע האחרון, או אפילו לפני הרגע האחרון, החרדים היו באים ואומרים, אנחנו מקבלים בדיוק את מה שאיווט ליברמן רוצה. כלומר, חוק גיוס בקריאה שנייה או שלישית, בלי שינויים, בלי כל מיני קומבינות, אלא בדיוק מה שעבר בקריאה הראשונה, ממה שאני מבין, ומאנשים שמאוד קרובים לליברמן, אני מבין שהוא היה מצטרף לקואליציה והייתה מוקמת ממשלה.
עד המשבר הבא.
תראה, משברים בתוך קואליציה זה דבר שאנחנו מכירים. בקדנציה הקודמת שהסתיימה אחרי 4 שנים, לא היו משברים פוליטיים כל כמה שבועות, כל כמה חודשים. אגב, כולם היו בדת ומדינה. חוק המרכולים יצר משבר, עבודות רכבת בשבת יצרו משבר, חוק הגיוס יצר משבר כבר כמה פעמים בקדנציה הקודמת, וככה דברים אחרים. אז מה זה אומר? שמשבר לא יכול לאפשר לקואליציה להתגבר עליו ולהמשיך הלאה? זה קרה, זה גם יקרה בעתיד. זה לא אומר שאי אפשר להקים קואליציה. דינה של קואליציה היא לחיות ממשבר למשבר. אין מה לעשות, זה לא עובד אחרת. עדיין בין זה לבין לא להקים קואליציה, המרחק הוא גדול. ואתה יודע מה? אנשים שדיברו עם אביגדור ליברמן בשעה 11:20 בלילה, 10 דקות לפני ההצבעה על הפיזור של הכנסת, היו משוכנעים מהשיחה איתו שהוא בטוח שזה הולך להיפטר. שבשנייה האחרונה החרדים לא רוצים בחירות ולכן יוותרו, יתקפלו, תקרא לזה איך שתרצה לקרוא לזה. והוא היה בטוח שזה מה שהולך לקרות. כשהוא הגיע למול מצלמות הטלוויזיה דקה לפני ההצבעה במליאה על הפיזור, אפשר היה לראות גם על הפנים שלו את ההפתעה. גם הוא חשב שזה ייגמר אחרת.
ועכשיו מציבים אותו, את ליברמן, בראש ישראל ביתנו, כמחנה נפרד, כגוש נפרד. מדברים על גוש הימין, גוש השמאל מרכז, וליברמן באמצע. זה נכון להציב אותו ככה? אמר לנו קודם דוקטור אסף שפירה, מצביעי ליברמן הם במרכז מבדיקות שעושים. זה כנראה המקום האמיתי שלהם.
אז תראה, אני לא הייתי מתיימר להפיין את מצביעי ליברמן כמקום אחד או כסוג מסוים של אנשים. למצביעי ליברמן יש לפחות כמה מנדטים שהם אנשים שאני בספק אפשר להגדיר אותם בכלל במונחים של ימין, שמאל, מרכז. זה חבר'ה שהם עולים ותיקים ממדינות ברית המועצות לשעבר. גרים אגב אחד עם השני, כמעט ולא דוברים את השפה העברית. אנשים מבוגרים שהוא יודע והמפלגה שלו יודעת לשים עליהם את האצבע. להביא אותם לקלפי בשמות, לא ברמת הערכה או סבירות, ממש לגעת בהם ולהביא אותם. זה לא אנשים שהייתי מגדיר אותם כאנשי מרכז, ודאי שאנשים אחרים שמצביעים לישראל ביתנו מסיבות אחרות, הם מצביעים מתוך אינטרסים יותר של ענייני דת ומדינה, חילונים דתיים, פחות בעניין של ימין שמאל, וגם יש ימנים שמצביעים לו. אבל בטוח שבבחירות הקרובות, לפחות כערכה אני אומר את זה, המצביעים שלו יהיו יותר מורבבים, כלומר, אתה תראה גם את העולים הוותיקים שדיברנו עליהם, גם את החבר'ה הימניים שהם מקבלים את האמירות שלו בנוגע לערביי ישראל והנושא של נאמנות אזרחות, וגם חבר'ה חדשים שפעם היו מצביעים לו והיום כבר עזבו אותו ועכשיו יחזרו אליו, החבר'ה ששוקלים שיקולים של כפייה חרדית, מדינת הלכה, אנשים שגם, אגב, אתה יודע, הוא קבע בכל זאת איזשהו תקדים פה במקרה הזה, מקרה שבו מבטיחים משהו לפני בחירות ואשכרה מקיימים אחרי הבחירות את ההבטחה, אשכרה הולכים עד הסוף,
זה לא קורה הרבה.
עם העיקרון, אני בטוח שיש חבר'ה שהאג'נדה החילונית מדברת אליהם, שהדבר הזה מבחינתם מהווה תפקיד.
אוקיי, נקפוץ קצת קדימה, הכנסת ה-22, הבחירות, 17 בספטמבר, 10 בלילה, מדגמים, תוצאות, ואולי מגיעים בערך לאותו מצב, שבו עדיין ליברמן הוא לשון מוזניים. מה אז? בחירות חדשות? שוב בחירות חדשות, זה לא דבר שיעמוד על הפרק.
נכון, כי כבר זה שלב שבו מבינים שמה הטעם, לחזור על זה כאיזשהו מעגל שוטה שלעולם לא ייגמר. אם אתה שואל מתי יגיע הרגע שאולי יחשבו בליכוד להצביע על מישהו אחר מתוך המפלגה שיכול להרכיב קואליציה, אז זה אולי הרגע הזה, שאם פעם נוספת יעמוד הנושא של בחירות חדשות ובלי יכולת להקים קואליציה. אני מאמין שנתניהו, אם הוא יבחר, אגב, אנחנו עוד לא יודעים, אתה יודע, הבחירות זה לא דבר שאנחנו יודעים לצפות מראש, אבל אם הוא נבחר פעם נוספת, אז תסמוך עליו שכמו שהוא ידע לחבק את ליברמן בעבר אחרי סכסוכים בלתי אפשריים ביניהם, וכמו שאחרי שהוא קראת גט קריטות עם נפתלי בנט, ואיתו גם כן הצליח לשבת בצורה יחסית טובה, ואפילו ישב עם מפלגות שמאל, אני מזכיר לך, אהוד ברק וציפי ליבני, אנשים שהיו בסכסוכים עמוקים והוגדרו כאנשי שמאל קיצוני על ידו, בסוף מצאו את הדרך פנימה לתוך הקואליציה, תימצא הדרך, תימצא הפשרה, אבל בהבדל אחד רן, וזה הבדל חשוב. פעם הבאה כבר ידעו שליברמן רציני, שהוא לא צוחק, שהוא לא משחק, גם החרדים התייחסו אחרת לסיפור הזה.
מי המפסיד, מי המנצח? דבר על ליברמן, דבר על נתניהו.
אני חושב שהמפסיד הכי גדול בסיפור הזה זה המפלגות החרדיות. למי שהיה הכי הרבה מה להפסיד זה להם, כי אתה יודע, ההסכם הקואליציוני שכבר עמד להיחתם איתם, לא עסק רק בנושא של הגיוס. היו בו הרבה מאוד דברים אחרים שהם עכשיו בעצם מאבדים אותם. תקציבים לישיבות, תקציבים לחינוך המיוחד של הילדים הדתי החרדים.
והדברים שסוכמו ומתפרסמים רק עוזרים לקמפיין של ליברמן נגד מדינת הלכה וכו'.
אין ספק, אגב, בלי קשר לעובדה, אם הכל מדויק, אם הכל בערך, עדיין, ברגע שיוצאים דברים מהסוג הזה, זה ודאי משרת אותו. החרדים, אגב, גם בשיחות סגורות מודים שהם אכן הפסידו בסיבוב הזה, הם לא רצו בחירות, הם קיבלו בחירות על הראש שלהם בניגוד לרצונם. לגבי השאלה מי ניצח, בעיניי ליברמן הוא בהחלט אחד המנצחים, כי הוא פעם ראשונה הלך עד הסוף והוכיח שאפשר לקיים הבטחות בפוליטיקה. האם זה יעזור לו בקלפי? זה אנחנו נראה בעוד 3.5 חודשים. נתניהו ניצח בקטנה, לא ניצחון גדול, כי הניצחון שלו היה בהרכבת קואליציה, את זה הוא לא הצליח לעשות, אבל הוא כן לפחות הצליח להמשיך לשלוט על הסיטואציה. כלומר, לא לאבד אחיזה ושמישהו אחר יתחיל להרכיב או לנסות להרכיב, הוא כן הצליח, אם הוא רואה שהוא לא מצליח להרכיב קואליציה, הוא לפחות מצליח להוביל לבחירות, ואז לפחות הוא עדיין נוגע או מנווט את המערכת בצורה מסוימת. וזה נקרא לזה, אם תרצה, איזה קיזוז הפסדים, צמצום הפסדים, ודאי לא ניצחון.
לסיכום זה, ואתה עוקב שנים אחרי המערכת הפוליטית, במבט כללי יותר, איך יוצאים מכל הסחרור הבלתי נגמר הזה?
תראה, הדבר שהכי מבייס בסיפור הזה זה העובדה שהכנסת והמערכת הפוליטית גם ככה הרי לא זוכות ליותר מדי אמון בציבור הרחב. ברור גם לך, גם לי וגם למאזינים שלנו שהאירוע האחרון גרם לנזק שיקח הרבה מאוד שנים לתקן אותו. כי העובדה שאנשים כבר לא רוצים לבוא להצביע,
ברור?
והמיוס שהם חשים מפוליטיקה, זה נובע קודם כל מאירועים מהסוג הזה. התחושה שלא חושבים עליך או על הציבור, אלא חושבים על הפוליטיקה. ולכן, אחד הדברים שקודם כל יעזרו לתקן את התחושה הזו, זה קדנציה מלאה. בחירות שהסתיימו, תורכב קואליציה, עם קצת פחות גועל נפש במסע ומתן הקואליציוני, קצת יותר תחושה שעוסקים גם בדברים שהם יותר מהותיים, ובעיקר לשדר יציבות למדינה, לאזרחים, כי אף אחד לא מוכן לקבל מציאות כזו.
זאב קם, כתבנו בכנסת, תחזיק מעמד.
תחזיק לי אצבעות, כמובן.
120 אצבעות. תודה, זאב.
בשמחה, רן.
זהו, ועד כאן פרק מיוחד, פרק בונוס, אם תרצו, של פוליטיקן במערכת הבחירות לקראת הכנסת ה-22. אופיר ברק, ערך, הטכנאי הוא אריאל מור, אני רן בנימיני. תודה רבה שהזנתם לפוליטיקן. ביי.